האמת שהלימוד הזה עבר תהפוכות, מצאתי את עצמי ביום שלישי שעבר ב-12:40 שוקד על המאמר צנה וראנה בנות ציון במה שהתחלנו לפני שבועיים ועוד העמקה של אדמור הזקן בלהבין עניין זה עוד. ב-12:40 קיבלתי טלפון וחשבתי שמישהו נפטר ואכן הסבא של אשתי נפטר, זה היה בסוג של מיטת נשיקה כזאת. וא' זה היה מויפס, אחר כך אני אראה לכם מה בדיוק היה באותם רגעים שאיפה היו השמורות שלי שהוא התקשר. והלכתי למעשה עם התורה הזאת במשך השבוע הזה. בהקשר הזה חשבתי באמת להביא מקרה פסיכולוגי. הרגשתי שאני צריך עוד שפה למאמר הזה וחשבתי להתחיל מהמקרה הזה. ראובן בן 27 פנה לטיפול בעקבות מצוקה שלא ידע לכנותה בשם. כל שהיה יכול לומר הוא שמשהו מפריע לו ואין הוא מבין מהו. כל הניסיונות להכירו נתקלו בחומה בצורה. הוא לא זכר דבר מילדותו, לא היה לו דבר שהוא רצה לדבר עליו, הטרידו אותו בעיקר מצוקות תפקודיות וגופניות. מחלת עור שסבל ממנה, גמגום, סרבול גופני שהציק לו, קשיי עיכול, קשיי למידה. השפה המטאפורית הייתה זרה לו. כל ניסיון שלי להשתמש בדימויים נתקל מצידו בהבעה מנוכרת ואטומה. אך לא רק הדימויים נעדרו מן השפה, גם הרגשות נעדרו ממנה. שפתו של ראובן הייתה שפה של פעולות, של עובדות, כלו בתוך אלם חסר פנים וחסר זיכרון. הוא לא רצה שידבר איתו. הוא רצה שייתן לו שמות של רופאים שיוכלו לעזור לו להירפא ממחלת העור. הוא רצה שייתן לו עצות שיסייעו לו לעבור את המבחנים במכללה. בין הפגישות נהג להטריד אותי ללא ערך בטלפונים, תמיד בעניינים טכניים, מבקש להזיז שעה, להזיז יום, מתקשה לזכור מתי קבענו, מבקש להזכיר. כן, היום ז'אנר שלם, בן 100 שנה, אבל הוא ממש נכנס לאיזה עורקים ישראלים שפסיכולוגים בחדר הטיפול מספרים מה קורה.
זה קורה את זה בשביל הנפש.
אז אוקיי, הוא בעצם הביא את זה עד ממש לכל רחוב אפשרי. זה משהו שמנסה לעבוד. יורם יובל. ירמיהו יובל זה אשפינזיס. יש בזה ממש ריבוי ז'אנרים כדרך כל דבר.
מתוך מה זה לפה?
זה מתוך ספר שנקרא תהום שפה של דנה אמיר, שהיא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, מרצה באוניברסיטת חיפה וראש החוג לביבליותרפיה באוניברסיטה. קלת הפרס הבינלאומי על שם פרנסיס לכתיבה פסיכואנליטית בנושא אוטיזם. היא היום כבר, אני חושב, המובילה בתחום שלה, בפסיכואנליזה.
כן, אבל לא פרנסיס.
ומהמובילות בארץ ודאי. שזו סוגיה גדולה, אין פסיכואנליזה, אין היום אף פרופסור בארץ לפסיכואנליזה, רק לפסיכולוגיה. זה מצע שלם של פוליטיקה והבנות עומק. כלומר, כל הפסיכולוגים שאנחנו מתעניינים בהם, נקרא לזה, אנחנו נקרא מתעניינים, קורות וביון, ומלאני קליין ולקן מהצד השני, כל אלה למעשה לא נלמדים באוניברסיטה היום. באוניברסיטה בעיקר, ואני אומר את זה לא מהיכרות אלא שמיעה, אני לא למדתי באוניברסיטה דברים כאלה, זה בעיקר ממדעי הטבע עד פסיכולוגיה, לא מגיע לפסיכואנליזה. כלומר, לעולם אתה צריך עוד ללמוד איך לטפל. בין כך מגיע לחדר הטיפול בחור שהיכולת להשתמש במטאפורות ובדימויים לא מוצא אותו. למה אני בעצם משתמש בדימוי? במטאפור? אני מרגיש היום יום דפוק. יום דבש, יום זבל. למה אני אומר יום זבל, יום דפוק? דפוק זה... זה מטאפורה. נכון? דפוק זה אומר שמישהו התנגש. זה יכולת בעצם לקחת סיטואציה א', להשיק אותה לסיטואציה ב', ולרצות למוץ את האנרגיה מהסיטואציה הב', שברור לי שאני מכיר אותה, וככה בעצם לשיים את הסיטואציה הראשונה נטולת השם. הוא לא יודע לעשות. ראשית הטיפול התנהלה ללא שפה משותפת, לעתים ללא תחושה של שפה בכלל. נאמרו מילים אך הן לא התחברו לחוויות ולא יצרו תחושה של מובנות ושל פשר. הוא יכול היה לומר נוקשות לי השיניים, אך לא ידע לומר קר לי. שזה נורא חזק. כלומר, מתי אני יודע שקר לי? יש כל מיני מויסים על רבס, יש מויפס שראיתי על רב ישראל מרוז'ין, שהכנס פעם לבית ושאלו אותו אם עובד גשם בחוץ. אז הוא אמר, אני לא יודע. כשאני הייתי בחוץ ירד. זה כאילו, מידת האמת.
יש לי חבר כזה וזה נורא נעים.
זה...
מה השעה עכשיו? הוא לא יכול להגיד לך 5:50.
57:30.
כן. זה ממש נורא.
אני חושב שהוא כבר
יצא מזה.
עכשיו, מה זה שאני אומר קר לי? מה זה שאני אומר קר לי? לא מדפסתי. זאת אומרת, אני ממיר את הפיזיולוגיה, הרי... אפילו להגיד קר לי. זה יכולת להסתכל בגוף מעבר לעצמו. נכון, מה שכל ילד בן 2.5 יודע לעשות. חם לי, קר לי, רעב לי. להגיד, הבטן מקרקרת, אוקיי, אני מבין שאני רעב. אני נרדם, אני מבין שאני עייף.
זאת לפני שהוא מבין, הילד הרי אומר, קר לי, כשהוא... לפעמים הילדים מתבלבלים על השמעות של מילים.
נכון.
כשאני הרמתי לכאן שלמדתי שכבד לי, אז הוא חושב שמרימים אותו,
אתם
אומרים כבד לי. הוא
היה אומר כבד לי. אבל הוא ידע לעשות אחד ועוד אחד.
במשך הוא למד, כן, הוא
אומר. כן, כן, כן.
הוא אמר לי, כבד לך, לי כבד
לך. אבל הוא אומר, כשמרימים אומרים... זה עוד יותר, יכול היה לספר שרגליו רעדו כאשר שכן איים עליו שיקיע אותו, אך לא ידע לומר שפחד. אתה הולך בעולם, אתה לא יודע לקרוא שמות לשום דבר. אתה רק, בסדר, אני אזדקק לאפי איתם האהוב עליי בהקשר שאומר, פעם, הוא, אני אספר לכם, לפני בנט היה משיח אחר, קראו לו אפי. וכל מה שאתם רואים עכשיו, את משיח בן יוסף בנט, זה אפס קצה, הוא לומד מה שהיה אפי איתם. הרווקן. וגם למד במרכב. אז פעם אמרו, אני זוכר, אני זוכר את עצמי, הייתי נגיד בין 17-18, איזו התרגשות עצומה הייתה. הוא, היה לו רעיון איתו במעריב, אני חושב, והוא אמר, אנחנו לא בורג, אנחנו לא נסתפק בחינוך ובדתות. ראש ממשלה אנחנו נגיד. כן, ואז היה איזה רעיון, חזר בתשובה מהנגה, ואז הוא אמר, עד שלא פגשתי את תורת רב קוק, ראיתי סרט בלי כתוביות. פגשתי את תורות, זה הכתובית לשיבת ישראל לארצו. ורצף הכתוביות. עכשיו, כאילו הלכתי עם הדימוי הזה, כשאתה הולך בעולם ואתה לא מבין את הסרט. אתה רואה מלא דמויות, אתה לא שומע ולא רואה מה הן אומרות. ותחשוב שאתה הדמות הזאת. אתה הדמות שרואה את עצמה, שאין לה שום יכולת ורבלית להבין מה קורה.
אין לו גם יכולת להסביר לעצמו שלא מבין, אבל...
נכון.
תראו שרב נחמן לא על החירש שנמצא במסיבה ורואה את
כל הפרטים. כן,
כן, כן. לא מבין מה הם עושים
כאן. יש גם תיאורים, כאילו, החסידות עבדה על זה הרבה, על אחד שמגיע למקום רחוק והוא מבסוט, כי הוא מקבל מכתב מאבא שלו, והוא לא יכול להסביר, הוא עושה חגיגה, כל המבסוטים. טוב, אני כל הזמן חייב לשחק איזה משחק. והתיאור הקליני פה של אדם שלא יודע להפוך את החיים שלו לסיפור. זה נראה לי השורה התחתונה. זה, הנה, זה הכל כאילו אנקדוטו. אין עלילה. אין עלילה.
יש
מעלה. יש מעלה.
שמה? דיבור מסמס שלו.
אוקיי, אז אתה דוקר באמת נקודה מאוד עמוקה מה שאבישי אומר. כי... אני אגיד את זה ככה, בכל דיבור יש משהו שמחפש קרבה, אבל חייב גם להיות נורא מנוכר וזר. כלומר, אני עובר מהדבר עצמו אל הסמל שלו. למשל, אוטיזם, זה בעצם חוסר היכולת, יש פה בעצם חשד לקווים אוטיסטיים קצת. האוטיסט לא יכול לעשות את המעבר הזה, לדבר בסמלים. הוא לא יכול להגיד אני רעב, הוא יכול להגיד אני רוצה לחמניה עם חמאה. לא יכול, כמו שהיא מתארת פה, כלומר הוא בדבר עצמו, הוא לא יכול לצאת מחוץ לו. הוא לא יכול לפשוט את הדבר. לא יכול לדבר על תופעה. ומילא כל דיבור חייב מצד אחד קרבה גדולה, מצד שני זרות, אתה מדבר על משהו. הוא בדבר עצמו. הוא לא יכול...
לפעמים אנחנו לוקחים את זה לצד השני אתנו, זאת אומרת, זו תכונה שהיא צריכה לדעת גם להשתמש בה, כאילו.
נכון, נכון.
מה כתוב פה?
בלי.
מה כתוב? איזה מילים כתובות פה, כאילו, זה... מה
כתוב? כן, אבל זה כבר שלב הבא, אחרי שאני נסחפתי, אני כתבתי לעצמי ככה, מחשבות על זה. השפה דורשת התמסרות, חיבור, אני ואתה מדברים על אותו דבר. אבל יחד עם זאת דורשת ניכור, ניכור שהוא המאפשר את מלאכת האיחוי התמונה בקרקעית המילה. כלומר, יש פה איזה נפרדות ואז אני אומר לך בוא להתחבר, בוא נחשוב על זה. יחד עם החיבוק, הדיבור דורש את העזיבה, את הרפיית החיבוק, את השחרור מעולם החושים הקונקרטי והגירה אל עולם המסמנים המצוי מחוץ לו. כלומר, בעולם המסמנים, אני אומר, יש פה שולחן. אז אתה יודע מה זה שולחן, אני יודע מה זה שולחן. אבל זה לא אני לא נוגע בשולחן, זה לא הדבר עצמו. ותמיד תהיה פה איזה נפרדות בדיבור, כי זה לא הדבר עצמו. אני אוהב אותך, במילים. שמסמנות, אם אני אומר, אני אוהב אותך משמע, באמת, מהלב שלי יש איזה חיבור על הלב שלך, אבל זה לא אהבה. אנחנו כל כך השתכנענו מהמילים, שהמילים כבר הפכו להיות הדבר עצמו, נכון? אבל ילד מנשק את זה תורה. רק אחר כך, אבא שלו. אומר לו, אפשר גם עם הציצית, אתה לא צריך לדחוף, ואחר כך סבא לומד אותו טריקים שזה עובר באוויר, וזה ככה אף, אבל ילד קטן זה לא אף, הוא חייב נשק, הוא התקע את המערכת. ועד בעצם שתי האופציות זה או ציניות או אוטיזם, כלומר, ציניות למעשה היא הרצון כל הזמן לשמר את הדיבור החוק. ואוטיזם זה הצד השני. ובחדר הטיפול מגיע הנער הזה.
מה? אין לו עוד לא נער.
כן, בסדר. שפתו נעדרה כל יכולת לחרוג מעצמה או להתבונן בעצמה. אין פה רפלקסיה. הוא לא יכול להגיד מה עבר עליך היום ולנסות לספר את זה כסיפור.
במובן הזה אין לו זיכרון, הוא לא יכול אפילו לדבר.
עובדות. הרגליים שלי רעדו. השכן הרים על היד, כמו שהיא מתארת. הוא לא יכול להגיד, אלי קר, פחדתי, התגעגעתי. וזה הרי מה שאנחנו רוצים. מה שמעניין אותנו בחיים זה לא העובדות. כי העובדות זה אדם הולך עד שהוא מת. אני לא יודע, כאילו, תעשה עם זה משהו. ההקצאה של 100 שנה, 80 שנה. איך אתה הולך? איזה סיב... האיך, לא המה. הוא רק במה. פעני מסוים זה קצת בהמה כזה. אין לו את הטוויסט האנושי. אין לו שפה. היא לא שימשה לחיבור אלא למניעת חיבור. כמו הניחה זה בצד זה בתפזורת כמעט תקראית עצמים שאין ביניהם קשר שאינם נשזרים על ציר של חוויית אני. מצאתי עצמי מנמיכה למילים הפשוטות ביותר. חוששת להרחיק מעבר למה שאמר בעצמו. נשארת ברמת התיאור רחוקה מאוד מהבנה. במקומות מסוימים הרגשתי נדחפת מתוכי להיות אקטיבית באופן שאינו מוכר לי, כמו נדחפת לדבר אותו, להניח מילים בעבורו במקום שאין בו מילים. זה מעניין גם לדבר במובן זה על מפגש בין חסידים לרבי, לפחות מה שאני ראיתי כמה פעמים, הרבה פעמים זה המפגש. הרבי גדול זה אדם שיודע לתת מילים לאנשים שמתקשים. וזה דבר, שוב, יכולים להגיד, קר לי. בשלב הבא הם נתקיים. שני שלבים הם באים וסוף סוף אתה פוגש מישהו שמה הוא עשה בסך הכל. הוא לא פוקד הכבוד, זה מזולזל אצלנו. נכון? מה זה? אחרי אדמור זקן, שגילה לנו שהם לא יודעים שום דבר. ודאי לתת את המילים. זה המויפס של האדם הגדול. ככה אנחנו בוחרים פוליטיקאי, הולכים להצגה, הולכים לרבה. ודאי לתת, לא נותן לי שום דבר מעבר למילה שברחה ממני. לעולם תברח ממני. אבל בגדול זה מילה של עולם היא תברח ממני. גם שאני אשמע אותו 20 שנה, יהיה לו את המילה הזאת. במשך פגישות רבות חשתי מתוסכלת משום שהשפה שעמדה לרשותי לא הייתה שפה שיכולתי להתדבר בה איתו. רק במחשבה לאחור אני מבינה שאולי השתחזר כאן משהו מן האופן שבו חוותה אותו אמו בראשית חייו. מוזר וזר תובעני, קשה כל כך לאהבה. מצאתי את עצמי מספרת לו שילדים קטנים לומדים על עצמם מתוך כך שמישהו נותן לתחושות שלהם מובן. אומרת לו בתוך כך שהוא קצת ילד קטן שרועד, ואיש לא אומר לו שקר לו, שבוכה בלי שמישהו מסביר לו שהוא עייף או רעב. הרגשות נשארו סתומים ושרירותיים וזרים לו. המשיכו לתקוף אותו במשך השנים ללא משמעות, ללא דרך לצפות אותם, ללא יכולת לכנותם בשם. בסיום התקופה הזאת חל מפני יום אחד הגיע ראובן נסער מאוד, סיפר בשטף מבועל שיש דליפה בביתו. דליפה מן הגג, איש היתום לא הצליח לפתור את הבעיה, וראובן הרגיש שהוא משתגע. לילה שלם חג במעגלים מתחת למקום הדולף, פחד שהוא יוצא מדעתו. אני יודע שזה בסך הכל דליפה גמגם, ואיש היתום הבטיח שיחזור וימצא פתרון. ולמרות ההבנה שתגובתו אינה פרופורציונלית, התקשה מאוד להירגע. אמרתי לו שאולי הוא איננו מספר לי רק על דליפה מן הגג, אלא על איזו דליפה בתוך הנפש. דליפה של זיכרונות, של רגשות. עכשיו אם הייתי הפסיכולוגית, הייתי אומר, אני נתקלת במניעה, בהתנגדות. בוא נדבר עליה. שלום. בוא נדבר למה אתה מתנגד. מה כל כך מפריע לך? ואז אתה מתעצבן, אתה אומר, אני לא מוכן. בוא נדבר למה אתה לא מוכן. משהו שהיה אטום זמן רע, ולפתע נסדק, תואר יחד איתו, עכשיו פה הולך לה. אם ייתכן שהחרדה איננה קשורה רק בגשם, אלא בהצפה, ברגע הזה... ברגע הזה פרץ ראובן בבכי. זו הייתה פעם הראשונה שבה הרגשתי שנבנה הגשר ביני לבינו, בין השפה שלי לשלו. חודשים רבים אחר כך הוא עצמו ציין את הרגע הזה כרגע שבו נוצר בינינו קשר ונחרטה ברית. טוב, נמשיך עוד קצת. בשלב מסוים של הטיפול חיפש ראובן מצא יומנים שכתבה אמו, שם מסתבר שהיא שקעה בדיכאון אחרי לידתו, ולא גילתה עניין רגשי אלא טיפלה בו באופן טכני. השבועות הראשונים לחייו מתוארים במונחים של צריכה והישגיה שלה. אמא כבר מצליחה לקום מהמיטה, איזו אמא ממיצה וגיבורה. לראובן עצמה התייחסה ביומנים כאל רשימת נתונים מדעיים. כל יום תוארו לפרטים כמויות המזון שצרח, נרשמו בקפדנות עליותיו במשקל, לא הייתה כל התייחסות רגשית, ולא צוין שום הזכור של מצב רוחו או הבעות פניו. כאן אני זוכר שהרב שגר פעם באיזה שיעור, דיבר על המעבר מהכדור אל הפנים. בשפתו, אומר, אתה הולך בעולם, ומי אמר לי שהכדור הזה שנמצא... למעלה מהצבא, זה לא כדור עם חוטים עליו, איך אני יודע שזה פנים?
זה כבר לא
קונטרס. כשאנשים מזוקנים זה עוד יותר יפה. זה כדור מלא מלא חוטים. איך אני יודע שזה פנים של בן אדם? מי גילה לי את זה? אולי זה כדור. אולי נעשה לתלוש את זה ומשחק עם זה כדורגל. כלומר, אני עושה פה כל הזמן איזה... בתוכי, זה מתוכנת. הכדור הזה זה פנים, זה לא עוד כדור. לא קונים כזה. אין למחירה על... זה מתובנת בי כבר, הקפיצה הזאת. שהמקל הזה זה יד. שהגוף הזה זה לא עמוד. עכשיו, עוד יותר מפותח. אז אם אני קוסמטיקאית, אני יכול לראות בתוך הפנים האנושיות כבר קמטים, כדאי כבר לעשות גבות. כדאי כבר לצבוע פה, כדאי, יש שיער לבן, כדאי לעשות אותו שחור. אם אני פסיכולוג, אני יכול לראות ש... בדיכאון, אם אני צדיק, אני רואה את העבירות על המצח. בסדר, על מצחות האנשים הרשעים, אומר יחזקאל. אני עוד יותר מפשט את הכדור, וברור לי שגם הפנים זה לא רק פנים. זה פישוט אחר פישוט אחר פישוט.
קראתי בספר אחר, כאילו, גם כזה, באמת, מקרה אמיתי של אדם שחושב שהראש של אשתו היא כדורגל, והוא בנק בראש.
של אוליבר סאקס.
כן, איש שחשב שיש...
כן, כובע. או, באמת. אתה לא מאמין שזה קיים. טוב, למעשה ניתן לראות בעצם החיפוש של ראובן אחר היומנים סימן לאפשרות לחרוג מהשפה הקונקרטית. אם העבר הוא המכונן את הפנים שלנו, עצם החיפוש אחר תשובות בעבר משול לחיפוש אחר תשובות בפנים או להכרה בכך שישנו פנים היכול לתת למציאות הקונקרטית משמעות. קריאת היומנים ישרה את מה שעד כה היה אפשר רק לנחש מתוך חוויית העברה והעברה נגדית.
העברות.
ובין שחזר בתוך הקשר...
אחותי פסיכולוגית,
אני מבין. כן. את החוויה הראשונית של הקשר עם אמו. הוא לא יכול לתקשר בצורה רגשית שלא האמין שאני מגלה בו עניין רגשי. לכן לא פנה אליי, אלא בענייני המציאות והגוף, שהם היחידים שאומנם זכה להתייחסותה של אמו. יתרה מזו, מאחר שאמו לא גילתה כל עניין בקיומו הנפשי והרגשי, גם הוא עצמו לא גילה עניין בקיומו הרגשי או בקיומם הרגשי של אחרים. הצמצום הטכני של יחסי העברה לא היה תוצאה של התנגדות לזיכרון, אלא האופן היחיד שבו ראובן היה יכול לזכור. כיוון שלא הייתה זו חוויה אחת בעלת קווי מיתר מוגדרים, אלא רצף טראומטי מתמשך. מאחר שמדובר היה בחוויות שראשוניותן לא אפשרה להן לעבור תהליך של מנטליזציה, לא נרשמו החוויות האלה כזיכרון, אלא כדפוס פעולה קיומי המנחה את ראובן לחזור עליו שוב ושוב בתוך כל סוגי האינטראקציות שלו עם עצמו ועם העולם. למרות הסבל הכרוך בבידוד הנפשי שגזר על עצמו באמצעות הצמצום הזה, משהו בעצם החזרה יצר תחושה מלאכותית של מוכרות ומובנות, תחושה שחיפתה על החוויה הראשונית שלו כנעדר פנים או כנעדר פשר. ואולי פסקה האחרונה, החוויות הבלתי ניתנות להטמעה בתוך הנפש נפלטו החוצה דרך המכניזמים הגופניים, היות שלא עברו תהליך של עיכול ולא קיבלו פשר, נותרו בחינת גופים זרים סולד שיש להיפטר. השפה הסימפטומטית של הגוף עיכלה את התוכן הרגשי במקום שתעכל אותו, והשאירה תוך כדי כך את הגוף להתקיים כישות אוטיסטית מנותקת, שהדיבור שלה מחליף את הדיבור הנפשי. בהיעדר היכולת להיות בעליהם של חוויותיו ורגשותיו, לא הצליח ראובן לפתח חוויה של עצמיות. אחר שלא הפנים אובייקט מעבד ומכיל משל עצמו, המשיך להתמודד עם כל סוג של מתח נפשי על ידי ריקונו החוצה דרך המערכת הגופנית, מותיר את עצמו כלוא בתוך המבנה הזה כשהוא מבודד ומורעב. הניתוק החיצוני עטף חלל מלא אימה שקירותיו שבירים וחדירים. כל פעם שמישהו יהיה לפרוץ את השגרה המתמשכת הזהה לעצמה, חבר ראובן את אותה אימה ראשונית מפני דליפה החוצה, התפרקות, התרוקנות, נפילה ללא סוף. במובן זה ניתן לראות בחרדה הפסיכוטית שלו מן הדליפה מגג הבית, חרדה מפני דליפה אפשרית מן החלל הנפשי הלא מתוחם החוצה. וזה מינורי. הבאתי לכם, יש ספרים הרבה יותר כבדים. למה היה חשוב לי לפתוח בתיאור הזה? פתאום הרגשתי, חיפשתי בתוכי הזדהות איתו. כלומר, באיזה מקומות, ויש לנו מקומות כאלה, הפסיכולוגים החברתיים ידברו על אדם שמגיע לתוך מרחב חדש. עכשיו נגיד, אני לא יודע איך קוראים לך, אתה לא יודע איך קוראים לי. בואו ניקח את המבוכה הזאת. גם אני צריך לשחק משחק, גם אתה. יש לי פור עליך, כי אני כאילו מפה ואתה כאילו לא מפה, אז גם המשחק לא שווה. נכון? כי אתה לעולם, ואנחנו יודעים את זה, כי אנחנו מפה, אתה כאילו מרגיש אורח, מחויב המציאות. התקינות הפוליטית זה להרגיש אורח. התקינות הפוליטית שלי זה לא לתת לך להרגיש אורח, אבל לחייב את זה שאם אתה באמת תקין פוליטית, אתה... בסדר? זה כאילו בלתי אפשרי. זה באמת בלתי אפשרי. כי אם תבוא, תגיד, שלום, תגיד את השם. תגיד, אני מפה. רגע, רגע. יש לפעמים סיטואציות שאני נכנס ואני לא יודע איך להגיד. למשל, בית אבל. זו סיטואציה בשפה של פוקו אתרוטופית. אתה נכנס, האתרוטופיה בהתגלמותה זה מעלית. פתאום יש לך משהו, קופה אינטימיות ברמה שאין לתאר. אפשר אפילו לדבר על רכבת ואוטובוס, מטוס. פתאום יש לך 13 שעות, 16 שעות ליד אדם. אני וחמורי ביבוס אחד, לא משנה. נוצר פה משהו. הוא צמחוני ואתה בשרי. אבל בעצם זה הפוך. אתה אמרת שאתה בשרי והוא אמר שאתה צמחוני. עכשיו אתם מתחילים לספסר במנות. הוא מעביר לך את הנקניקיה, אתה מעביר לו את השניצל טופו. קורה משהו. זה מופרך. עכשיו, תגיעו, אם זה לניו יורק, ואם זה לאירופה או לאסיה, אתה לא יודע מי הוא, והוא לא יודע מי אתה. אבל עכשיו, ברגע הזה, הוא הכי קרוב אליך בעולם. בכל המובנים, אתה יכול לספר לו על זה שהרבנית עזבה אותך, שאבא שלך הלך עם מישהי אחר, הכל אתה יכול לספר לו. כי יש פה איזה מין מרחב שנסגר, והוא בלתי ניתן להתרה, כי ידוע שהוא מוגבל לזמן. זה מרחב אתרוטופי. כלומר, הוא לא מרחב של יום-יום, אולי מילואים זה ככה. אתה מגיע, יש משהו נורא חזק, ואז אתה לא תראה אותם שנה. אז כל אחד יכול באמת לדבר. אבל בעבודה אתה לא יכול לספר כמה קשה לך בבית. צריך להיות יפה. צריך להיות מצליח. כי אם אתה לא מצליח, אתה גם לא תתקדם. עכשיו, ב... ב- במובן מסוים, מה אני עושה בסיטואציות שאני לא יודע איך תפקד בהן? סיטואציות חברתיות, שאני חדש, שאני מתחיל, שאני נבוך. ביום אני יודע איך תפקד, יש לי את המסלול שלי. בסדר, גם אם אני לא אדם כמו הרב אלישיב שנפטר, הספיד הוא בהספד, שהוא מעולם, שהוא היה 25 שנה דיין בחל שלמה, הוא לא חיכה באדום. תמיד לא ידע להגיע לירוק, הוא הולך מהבית ברחוב חנן, 18 דקות עד חל שלמה, ואף פעם לא חיכה באדום. ביטול תורה. תמיד הוא היה יודע להגיע לשנייה לירוק. יש לו את המסלול, בסדר? זה היה אחד ההספדים, זרוע מצחן ביניהם. עכשיו, פתאום הוא חורג מהמסלול. הוא מגיע למקום שאף אחד לא יודע מי הוא. מה הוא עושה שם? הוא לא יכול גם להגיד מי הוא. כן, יש את החלום הזה של רב נחמן. שאף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, וכולם תופלים עליו השמות. בסדר, מקדים בזה הרבה את קפקא. מה עכשיו אתה עושה? כל מציאות שתדבר עליה ונתנסה לשים אותה בתוך שפה קיימת, אין שום משמעות, רק עובדות יש. אתה לא יכול אפילו להרגיש או לדבר על הרגשה. זה מצבי קצה. וכל זה התעורר בי מתוך באמת מחשבה על הדיבור של התערות הדלאלה והתערות הדלטטה, שזה מחשבות שהאדמור הזקן מנסה לבאר את המאמר שראינו פעם קודמת, צנע הוא עין אבנות ציון, במלך שלמה באתרה שיתרה לו עינה. והדיבור בעצם, הנה זה צילמתי פה, הדיבור על התערות הדלטטה והתערות הדלאלה זה בעצם דיבור על איך מעוררים תנועה במקום שהתנועה משותקת, שאפשר לדבר רק על עובדות. כן, זה כמו, שוב אני אחזור לדימוי, בית האבל, מי פותח? או זה כמו אתה מגיע לחתונה, מה אתה אומר לחבר בחתונה? איך אני שמח איתך? או כמו החקירה שהסתובבה פה פעם, מה אומרים? אתה בא לחסות אותה, מה אומרים? אז יש פה את המקובלים, ז'אנר המקובלים, שאומרים לה איזה כוונות היא צריכה לכוון בערי עד שהיא מגישה לו. בסדר? איך אומרים? והיה פה כמה שתמיד באו ערב לפני, הם חייבים לדעת כוונות חופה, הוא לא סתם אחד, הוא בא לה בלבן. כוונות, אני כבר יש לי דף, הוצאנו למענו, הוא בא אומר לה בדיוק מה היא צריכה לכוון שנותן את האצבע. הוא מכוון בזו, לא בזו, ולמה זו בסדר. יש את אלה? את הרומנטיקנים. וילה שם. עוד שולף גיטרה, עומר, אין כמוך. כל אחד במגבלות ובאיכויות שלו. יש את הז'אנר הגסטרונומי. בחדר איחוד הבנתי שיש בטטות מצוינות. פתאום יש לך רגע שאף אחד לא הכין אותך, אבל מה עושים ברגע הזה? נכון? עוד רגע מישהו אחר ייקח את האחריות, יש איזה רבן, יש לי חליפה, הוא כבר מקצוען, הוא מסדר אותך. אבא מימין, אבא משמאל, רק תן לזה לעבור. אבל מה אתה עושה עכשיו? זה ממש מסוים. ואין אם זה דעת הראש, שזה האינומה, זה קונן, אתה עשית פה מייסה קניין, אבל גם אם לא, איך אני הולך בתוך מרחב שאין לי בו שפה? או אפילו אני אורח ואני מגיע לחתונה, תגיד, היה ריקודים, יצאו מהחדר ריקוד, ואז פתאום הוא יוצא. אתה יודע, עדיין הוא מפליז, הוא והיא יוצאים והצלם הולך כבר. מה אתה עושה ברגע? אלף ואחת סיטואציות שאף אחד לא לימד אותך, מה עושים בהם? ואז אתה בא ואתה אומר, מזל טוב. אם אתה לא הרב יואל בינון, הרב יואל אומר ברכת השם עליכם, כי מזל טוב זה כל. אתה אומר מזל טוב. לא, איזה מזל. הוא חיכה 10 שנים. זאת הבחורה ה-306 שלו, מה מזל טוב? פתאום, אתה יכול לדבר רק על עובדות. אתה אומר, איזה אולם יפה. נכון? מה תגיד? התזמורת העממית היא מדהימה. כאילו, במובן שם אתה משותק, מה תגיד לו? עשית אחלה ביזנס? אני במקומך הייתי עכשיו בורח. אתה לא יכול לעשות כלום. כל המרחבים האלה, עכשיו פה בדיוק בזה אדמור הזקן טרוד, באיך מייצרים תנועה בתוך מרחב שאי אפשר לנוע בו. איך אני מתחיל להניע משהו? ברור שהתערות הדלטטה מניעה התערות הדלאלה, והתערות הדלאלה נענית ללטטה.
בלי הרב
אלבד,
כאילו המרחבים שתיארת לא קיימים מהם החוקים הרגילים,
לכן שכאילו
אנחנו... כן, כן. במרחב הרגיל שלכם שאני מכיר, אני יודע איך עובדים,
אתה יודע, אתה יודע.
אין בזה דיבור אמיתי, פשוט שאנחנו מכירים את החוקים, אפשר לעבוד עם זה כאילו.
אני פעם ראיתי איזה דימוי על זה של פסיכולוגית חברתית, היא אומרת, אדם נכנס לחדר, יש איזה כנס מקצועי. בסדר, נסע לכנס מקצועי. קורה דבר כזה. עכשיו הוא מגיע לאולם, חדר. מה הוא עושה בשנייה הראשונה? הוא ישר מחפש. היו איתי בשכבה, היו איתי בטירונות, מהשכונה. סתם עמדנו אחד מאחורי השני פעם ברמי לוי. הוא חייב לתפוס איזה מוק. נכון? אין אף אחד. מה הוא עושה? הוא יושב בסוף. הוא יושב בהתחלה. יושב באמצע, יושב בצד, מתחיל לדבר. כלומר, איך אתה מגיב במקום שאין שום התחלה, שום חוץ שאפשר למשוך ואתה בפנים. ופה כאילו יש שניים, והבאתי גם דברים מהם הבנים שמחה. ש... איך מתחילים? איך אתה מושך את החוט הראשון? אחר כך זה ירוץ. זה כמו האבל, נכון? אז נפסק בהלוך, יושבים ככה בפנים כבושות, אתה צריך להיות סוף ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית ואשר, איך כתוב? איך כתוב בהמשך? לא ואשר שם הוא כל האדם בבית האבל זה כל האדם עכשיו מי צריך לפתוח?
אתה לא הולכת לבית אבל של ספרדים ללכת בית משתה של אשכנזים
אבל למה זה כל האדם שם? כאילו, איך אני בוקע את זה? האבל צריך לפתוח, נכון? אבל אין לו כוח. יש סיפור אחד, הוא שם אותו על ריפיט ככה חוזר. עכשיו, הוא לא זוכר מי זה. אתה באת כי לא נעים לך. וידעת ש... יש פה מערכת בלתי אפשרית. ורעש, ובלגן, ובחיות. זה ממש בלתי אפשרי ללכת לבית האבל. כמו גם בית שמחה. זה סיטואציות שלעולם מלווה אליהם מבוכה נורא נורא תשתיתית. יש אנשים, השפים יודעים בעצם לתפוס את הסיטואציה. לפעמים זה לא מתאים. בבית אבל אחד זה יכול להצליח, בבית אבל אחר אומרים לך רגע. יש בתי אבל שנמצאים שם כל הזמן, יש בית אבל, הייתי לא מכבר. באחד כולם... מחויבים, האבלים אומרים מאחד עד חמש אנחנו נחים כל אחד עם הכללים שלא בעולם אתה לא יודע את תפקיד
באמת אני נמצא שם כאילו נגיד בשביבה של אבא שלי אני כאילו הייתי שם הרבה ואז כל מי שבא אני כאילו מפודח ואני כאילו כבר בא
אתה אמר לו שתי משהו
אולי
לצחוק, אתה גם עושה צחוקים
אני גם עושה צחוקים אני שומע את הצפורים של אבא שלי כאילו מלא פעם אני ככה הוא חודר עליהם כאילו אתה
מגיע על פן, אני יכול לעצור עליהם צחוקים ואתה מלמעלה והאבל יושב בלמטה והוא בלי נעליים יש פה ממש ויז'ואל אתה לא יודע מה עושים איך מתחילים אז פה יש לנו כלל בהלוך, האבל צריך לפתוח אז כמה פעמים הייתי בבית אבל, שלאבל לא היה כוח, יש בו סונדפות, אמרו לו, מקום מנחם, הלך, והלכו. לא היה לו כוח. זה סיבוב עשירי כבר, הוא מצא. איך בעצם מתחילים לפעול במרחב שהכוחות ההפעלה שבו לא ברורים. אף אחד לא יודע לתפקד בתוכם. זה ככה הנושא שחשבתי...
זה ככה רגעים שבהם ההתרחשות בדרך כלל הכי חזקה. בין אם זה השמחה או האבל או... שדברים בעצמם קורים ואתה לא יודע איך לגשת אליהם.
או הכי הרסנית. או הכי הרסנית גם. כן, יש פה איזה מצע שביום יום אנחנו כאמור יודעים איך...
זה בקליפת.
וזה גם מפחיד. זה... איך הולכים ככה? אולי זה גם המצוקה של פורים. יש אנשים שיש להם מצוקה נוראה מפורים. חצי אולי מחכה לפורים, וחצי רק רוצה לדלג עליו. כי איך מתפקדים בפורים? יש כללים, בכל חג יש כללים. שבועות, נשארים ערים, נרדמים בהקדמות. ביום כיפור הולכים לישיבה, יש לך במה לאחוז אפילו. פורים ופתאום זה אין כללים, ולהרחתי מחצית מהאוכלוסייה זה חג היום בשבילה. מחצית השנייה היא מחכה לה, כי אף אחד לא אומר לך מה באמת עושים, איך באמת חוגגים. ועל המתח הזה חשבתי לשים את העניין של התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. להתחיל מאם הבנים שמחה, שבכלל שחושבים על המרחב שבו יושב אדם בעליית גג בהונגריה ונמצא שם כמה שנים עד לרצח שלו, כן, רבי יששכר ושלמה טייסטל. מה קורה שם שהוא בעליית גג? יש ספר של הסופר לי ברוכמן, קראתם בדמי חיי? מומלץ. אבא של הכנר יהושע רוחמן והמשוררת רבקה מרים, שהוא ואשתו היו במתבן בפולין שנתיים, לא יצאו מהמתבן, ככה, ואסור לזוז. בספר זה בדמי חיי מתאר מה היה לשם, איך אתה חי בתוך מרחב כזה. והם הבנים שמחה יושב בעליית גג ובעצם כותב ספר שאפשר לקרוא בו כמה קריאות. הקריאה המובנת והרגילה זה קריאה אידיאולוגית של אדם שבעצם חוזר בתשובה ומפסיק, עובר מהאגודה לבית היהודי, כאילו פתאום נהיה ציוני ומבין שהכל הגיע כי הוא היה חסיד מונקאץ'. אותי יותר מעניין היום לקרוא אותו קריאה אנושית, איזה מין דיבור עולה לאדם בסיטואציה כזאת, בלתי אפשרית. הוא כותב בהערת שוליים בסוף הפרק הראשון שלו ככה, הוא בספר הקדוש, הכל מזיכרון, כן? זה פנומן, אין לו ספרים. לחוזה מלובלין ראיתי שכתב בביאור הביקוח שבין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל אומרת השיבנו והקדוש ברוך הוא אומר שובו אליי. הוא כביכול עומד בדעתו ממתין על התחלתנו תחילה, ואמר הקדוש שזה אחוי זה, שהקדוש ברוך הוא מכוון לטובתנו שידוע שגאולות ראשונות נמשלות לנקבה. מה נקבה? שיש לה צער לידה, כשנולד הוולד נגלת מצרתה, אבל שוב נופלת בצער, זה פעם שנייה. כך היו הגאולות הראשונות, אף שנגלו, חזרו ונשתעבדו. אבל הגאולה העתידה דומה לזכר דאינו נופל בצער חבלי לידה בשום פעם. והנה אמרו, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזריע תחילה יולדת זכר. אם כן, אם אנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו גאולת זכר, הוכח שתבוא התחלה מאיתנו, שנהיה בחינת אישה מזריע תחילה, כנס ישראל זה האישה, ואז ילדה זכר, מה שאי כן אם השם יעשה תחילה, יהיה איש מזריע תחילה, תהיה הגאולה בחינת נקבה, שלא תהיה נתחיל. זה וורד כזה, שאומר, האישה חייבת תמיד להתחיל, אישה מזרה התחילה יולדת זכר. אבל מה נמצא פה? אף אחד לא מוכן להיכנס ראשון למעגל. הרי
יש את הקטע הזה של קשר שהם כאילו לפני אירוע חברתי אומרים שתמיד יש את האחד שהוא במעמד החברתי הכי נמוך, בו המציל, כאילו שאני יכול לא לומר זאת, הוא זורק סתם איזה משפט, אז הם הולכים ואומרים את זה לכל אחד מהאנשים, ואז שושבים מגיעה איזה שתיקה מביכה, אז אף אחד לא רוצה להתחיל, כי כל יהודי שזה המעמד החברתי הכי נמוך, ואז הם בורחים משם בשקט כזה.
אבל מה זה אישה מזרה תחילה ילדת זכר? מה זה ביולוגי כאילו? זה טריק? מה זה הדבר הזה?
פנים מסוימות שלך על מנת להצליח, מה זה ההצלחה הזאת של הצלחה? מה הנקודת אותה? קודם כל אתה לא מדבר על מה היה הצלחה.
זה כאילו דיבור בסמל, נכון? מה זה האישה? מה זה האיש? למה אם האיש מזריע תחילה זה נקבה? האישה מזריע... מה זה הדבר הזה?
משקצר את התנועה.
אז למה אם האישה מייצרת נוצר איש ואם האיש מייצר נוצרת אישה? מה זה האלכסונים האלה?
מה שנקרא בעגה, אצל הבחורות
זה לכבוש בחורה. לא רואה שאתה עולה. אם עכשיו היא רוצה לדבר איתנו, זה הופך
עכשיו, מה שזה הופך בפועל, זה לא שונה ממה שהיא רוצה בפועל. זה לא שונה מה שהיא מזריחה בפועל. אם תעשה ככה וככה וככה, בעצם האישה מצליחה לחרוג מהטבע שלה. ברור שהיא לא צריכה להתחיל. ברור שבכללים הקיימים האיש, איש דרכו לכבוש. גם היום, למרות כל מהפכות הפמיניזם, יותר מקובל לראות על גשר, איך זה נקרא, על גביש בגין, מייטה לתינסילי, מאשר ארז התינסילי, נכון? קובלנו. יותר מנש.
ואם
עכשיו, היא כאילו פורצת את זה. היא עשתה תנועה לא מובהנת. היא הצליחה לחרוג. והחריגה הזאת בעצם מייצרת מהות של חריגה. שזה בשפה שלהם איש.
מה זה באמת לצורך חידוש?
אז זה כאילו חידוש. אבל איש ברור לו שהוא צריך להיות הראשון. לכן בעצם הוא עושה את זה בלי הרבה תנועה. כי זה המובן מאליו, ונולדת נקבה.
הוא כנוע, אז נוצר משהו כנוע.
הוא כנוע כי ברור לו שהוא השולט.
כן.
עכשיו זה במובן מסוים, זה המצוקה של המצליח. אני אוהב לספר פה שאחד מידידיי, יום לפני החתונה, התקשר אליי ואמר לי שנורא קשה לו. אמרתי למה? אמר, הוא הולך להיות מהרעים. אלה שמתחתנים, אלה שטוב להם, אלה שמצליח, לוקחים משכנתה, שמגדלים ילדים. שבאים לאספות הורים ונרדמים מרוב העייפות בערב אחרי השטיפת. אבל המצוקה הזאת של הרווק ולשבת בחדר, עמת לי פה לכתוב את החיים כמשל עוד פעם, ייסורי ורטר הצעיר, זה חיים, להיות עוד אחד, עוד איזה נובורש מכפר גנים, מה, לא מוכן. דווקא לא מזמן נפגשנו ביום הבחירות ככה ואמרתי לו, נו, מה, תשמע, אני צדקתי, נהייתי מהרעים. הוא היה כבר עם מינו מיכאל, משמאלו גבריאלה, על ראשו אוריאל. פתאום כאילו, מה, תשמע, שוקה נעלמה. אולי הערב, אולי מתי האות הזה, פתאום זהו, יש לו. עושה לביתו. פרש מהחיים הפוליטיים, עושה לביתו. משהו בתשוקה עבד. איך אתה מכניס תשוקה בתוך מרחב שנהדר? בשפה של החוזה מלובלין זה לבצע תנועה נקבית, זה לבצע את התנועה הלא מובנת, זה לחדור את המובן מאליו. זה היה לי התחלה, והייתי רוצה בעקבות זה לראות את המאמר של אדמור הזקן שבעצם מתעסק במקום הזה של איך יוצרים יזימה במקום שלכאורה הוא חלל פנוי. מקום שמה שלא תעשה אתה לא יכול, תצא מטומטם. כן, יש סיטואציות כאלה. אני אומר, הרבה פעמים זה אתה לא יכול לפתוח. כך סירה וחצה את ים האש, כותבת זלדה. איך עוצים? איך מבצעים את הקפיצה הזאת? הנה, נתחיל איתו. להבין עניין הטעם למה שהתארות הדלאלה הבא אחר התארות הדלטטה, והוא מה שאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. ובחינת העבר הבא בנשמות, מילי בשמיים, שלא על מנת לקבל פרס. מה שאין כן התארות האהבה בנשמות הבא מהתארות הדלאלה שמאליו מלמעלה למטה, שלא על ידי התארות הדלטטה, הוא הנקרא איש מזריע תחילה, אז אינו אלא וילדה נקבה, שבחינת האהבה זוטה. על דרך נשים דעתן קלות, שהוא האהבה על מנת לקבל פרס לדווקא בו וליהנות מזיו בחינת לגרמי. יש את האהבה הרעה שזה לגרמי, שזה אינטרס, שזה השידוך אמרנו בין רב שלמה שלומן לביתו של רב ישראל סרוג. כן, מישהו בא אל רב ישראל סרוג ושואל אותו, אומר לו אני רוצה את הבת שלך, שואל אותו למה? אומר, כי אם אני מקבל אותה, אני מקבל את הכתבים שלך, לך יש את כתבי הארי. אז אומר, או, סוף סוף בן אדם, לא רוצה סתם בחור, רוצה כתבים, נותן לו. ככה הוא מתאר את זה במכתב. עכשיו, פה בעצם יש לך אהבה זוטה ואהבה, שזה אהבה לגרמי. אין אהבה רבה. מה זה אהבה רבה? נכון, זה יפה. למה אתה רוצה להתחתן איתה? כי המצבכם הכלכלי טוב ואתה גם לא מרגיש טוב. גם להבין הטעם למה שאמרנו לאל בפירוש צנע וראינו בנו ציון באתרה, שלראות באתרה שיתרה לו אמו שבחינת כתר אין צריך ללבושים, מה שאין כן השגות הנשמות בגן העדן טעמי התורה שבחינת חוכמה הוא דווקא על ידי לבושים. ולכאורה כלפי ליה הרי האתרה והכתר הוא בחינה גבוה יותר הרבה, ואם כן, אם בהתגלות הזיו אי אפשר בלי לבוש בו ועל ידו יושג הזיו, כמו שאי אפשר לראות אור גדול אלא ידי הפסק זכוכית על דרך משל, איך בהתגלות הכתר נאמר צנע מהלבושים וראינה באתרה, האתרה כדבר עצמו? אין, זה נוגע בעצם מה המקום של הלבושים, מתי אני הכי אני, האם בלבושים שלי? כלומר, הדבר הכי רציני שאתם יכולים לדעת עליי זה שאני הולך עם חולצת כפתור, דבר מאוד רציני. זה תורות על תורות יש בחולצת הכפתורים. הכי רציני זה שאתם לא הולכים בחולצת כפתורים. זה מה שנותן לי את הנבדלות מכם, ואני צריך אותה וגם אתם צריכים אותה. כלומר, התפיסה הזאת של איך, מה אתה לבוש, זה זה. או שאני אומר לך, מה פתאום? איך שאתה לא לובש, אני רוצה את הלב שלך. כל המהלך של הסוד ישרים על פורים, של הרבי השלישי מאיש ביצה, יש, הראש של המלאק אומר, מחמת ש... בוא נראה אם... מחמת שהקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו ובלבושים שלו אכן אתה אל מסתתר, אני סומך עליו ואני אומר, שמע, אם הוא היה רוצה היה יודע לפנות אליי, יש את המספר שלי, אם הוא מסתתר, בוא נכבד אותו. לכבד את הקדוש ברוך הוא זה להבין שהוא ילד גדול, הוא יודע להתבטא טוב, ואם הוא מסתיר את עצמו זה תכבד אותו, אל תפרוץ אליו. מצא את הדלת נעולה, אם אתה חבדניק, אתה אומר לכתחיל הריבר, נכון? הפתגם של הרב במערש, העולם אומרים שאם יש דלת סגורה, קודם בודקים אם אפשר בדל, רק אז קופצים. ואני אומר, לכתחילה הריבר. לכן חבדניק ידאג שיהיה לו מניעות כדי לקפוץ מעליהם. חבדניק מגיע למקור וכולם נגדו ושמים אותו בכלא עשית לו את זה. הוא בלכתחילה הריבר, תן נגדו תביעות בגעת, כמו רמת אביב, עשית נגד יוצי גינסבורג, הוא הכי מציע. שיחקת, השפה החבדית פועל הפוך, זה אפילו לא מניעה, זה לכתחילה הריבר, זה עוד יותר, זה הוא כבר קפץ, הוא למעלה. זה בדיוק הדבר, כלומר המציאות היא וקטור שלעולם יכריח אותך להתייצב מעליה. עכשיו, מה זה המקום של הלבוש? אומר המלאק, תכבד את האלוהי הנסתר. היית רוצה, היית נגלה פה וראו כל בשר, כי פי השם דיבר. אומר לך המלאק, תכבד את האלוהי הנסתר. תכבד את זה במובן זה שהיא אומרת לא, היא מתכוונת לזה. וכל אופציה אחרת, אתה לכלא. נכון? אם היא אומרת לא ואתה שואל למה את מתכוונת, היא מתכוונת ללא. עוד פעם אחת, משטרה. היום מכניסים על זה לכלא. כן? זה בדיוק העניין פה. הלבוש זה הדבר, זה הכי חשוב. לכן המחנכות באולפן התוריה צודקות. למה? איך שאת לבושה זה הדבר הכי רציני שיש, יותר ממה את אומרת, יותר אם יש לך לב טהור שרוצה דבקות וקדושה. זה הלבוש, זה הדבר הכי עמוק, נכון? זה אני יכול לספר ש יש רעים מאוד מכובדים שאני מכיר שתמיד שפוגשים אותי תקלים, למעלה. היו עיני חברות את מורך, הם רוצים לבדוק לפני הכל שיש פה משהו. יש, הם יכולים לדבר איתך, לא? רציני, רוצה לדעת מי אתה, איפה אתה נמצא. שאתה יכול להגיד, מה זה משנה, האין, הער, איפה, חמן עלי בבית. הוא אומר לך, לא, איך שאתה לבוש, החיצוניות שלך, זה האופציה שלך. לתקשר את עצמך. לכן, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה התגלות, היה מתגלה, לא רוצה, תכבד את הפרטיות שלו. אל תפריע. בלי הקשנות חבדית כזאת. ויובן זה על דרך מבואר בעץ חיים בעיני כללות ירידת החיות והמשכת השפע מור אין סוף ברוך הוא. מכללות כל ההשתל שלו בכלל שיש בית מיני השפעה. ראשון הבא ונמשך תמיד מלמעלה למטה אף שלא על ידי התערות הדלטטה והעלאת מים נוקבים. רק נמשך מאליו מלמעלה מצד כי חפץ חסד הוא. אתה נותן להוויה נוכחות מעצם זה שאתה נמצא בה. כן, יש אנשים כאלה שרוצים להיות לידם. העולם רוצה להיות לידו. הוא כמו איזה אנרגיה סולרית שכולם נמשכים לקבל ממנה. כמו שאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובחינת ירידת השפעה זו היא מיות שורש ירידתה ומצד עוצם רב טוב וחסד עליון שמאור אין סוף ממש. אם כל זה אינו נמשך ויורד עליהם מבחינת חיצוניות ולא מבחינת פנימיות האור. ולכן אינו מהיר מתגלה בהם להיות בהם איזה שינוי ותוספת על מדרגתו, אלא לחדש הישנות שלא תחסר ולא תעדיף. זה הבירוקרטיה האלוקית. הבירוקרטיה דואגת שהעסק יעבוד. בלי תשוקות, בלי רגשות. אל תבוא אליי עכשיו כן, ותגיד לי מה נראה לך, מה לא נראה לך. אני מצאתי את עצמי בבין הזמנים, בחוויה נורא משעשעת, הייתי בקורס.
של משרד התחבורה, אבל לא רענון. קורס לעבריינים שצוברים 12 נקודות.
אחד עם הרב בני קאמה.
יפה מאוד. אגב, הרב ראם מסתום לא מצרף אותו לעדות. למה אמרתי בין הזמנים? זה עכשיו. ייצור, ופתאום תפשתי ש... עכשיו, אני כמובן הייתי שם נקודות של אח שלי. כמוני כולם, כן? אף אחד לא מנקודות. אז כל אחד, לפני שהתחיל הקורס, נעמדו כולם בתור, כל אחד, אחד זה אשתו. באייפון הוא מראה לך זה אשתו. אחד זה אחיו, אחד זה הילדה שלו. אף אחד לא עשה נקודה מימיו. כולם שם צדיקים. ומשהו כאילו בקורקטיון. תשמע, זה רשום על שמך. זהו. אז אחד אמר, אני נשבע. והיה נורא יפה לראות את המאמצים, יושבת פקידה אולי בת 20, כל מיני זקינגים, חרדים, ששניקים, עבריינים, מרצים בו, ראש איבת אסלר, כולם מנסים, כל אחד את המזל שלו. מה הוא צריך את זה, גם שילם כאלה. אמר לך, תשמע, היה לי תינוק מאחורה, אמרה, זה אימא. כנסי לכיתה. כאילו הרשמיות הזאת, מה זה נוגע? רגשות, מציאות, יש לך... זה היה לי נורא חזק. כולם נכנסו, אף אחד לא יצא, אחד לא קיבל אישור. ואז יש בסוף מבחן, לא עברת, נעשה עוד פעם, לא עברת את שלרון כסף, לא עברת, זהו, זה מין, זה מערכת. דורס אותך, אתה בפנים, אתה מספר, אתה לא מעניין אף אחד. יש בזה משהו כאילו ממש מסחרר בסיטואציה הזאת. צד אחד, צד שני גם משהו שמניח את הדעת. אתה יודע שמניפולציות לא עובדות פה. כי אם זה היה עובד, כולם היו בחוץ הרי. כולם צדיקים. והשלב הפתטי היה שהיה אחד שכל הזמן אמר את זה, אז כמעט העיפו אותו מהקורס. יש פה איזה מין כללים, אוקיי, תבין, הבירוקרטיה זה הכוח. אל תנסה שוב להגיד, זה היה אפילו חזק, הזכרת את הרב בני קלמנזון, הוא קם ואת צריך לצאת לשירותים, לא נותנים לצאת. אין שירותים, אתה עבריין. ואז הוא אמר, אבל נולדה לי נכדה, אני חייב להגיד מזל טוב. אז אלברט מסתכל עליו, אומר, כזה דקה כזה, מה נכדה? אתה עשית עבירות, תשאר. אז הוא אמר לו, לא, באמת נכדה, הבת שלי ילדה. אז הוא אמר, יאללה מברוק, שב.
כאילו, הוא מומן בזה.
כאילו, מה, נכדה כן, נכדה לא. זה בירוקרטיה, יש השפעה כזאת, זה השפעת הבירוקרטיה, חיצוניות העולמות. יש בזה גם משהו נורא מרגיע, אתה יודע, לא יעזור כלום, אלברט בא לקבל את שלו, אתה צריך לעשות את שלך. ברגע שאתה מבין את הכללים שאתה לא מנסה לתמרן, כמו צבא כמעט, אתה בפנים על איזה מסלול, יש בזה איזה שקט עשייתי כזה, לא צריך להתחנף, לא צריך להגיד אלברט אני אוהב אותך, תן לי נקוד, זה לא אוהב אותך, זה לא יפה, תקנה לו קולה, תעשה לו קפה, תביא לו סיגריות מהאום ממול, לא משנה, זה נותן כאילו פרופורציות להיות, אבל יש בחינה אחרת, לא, כן, אבל זה אפילו לא דין, כי דין כאילו אפשר לבכות לשופטת, כן, ויש לה לב ויש סניגוריה ציבורית, נכון, וחומלים, ויש עוד ערכה, ומהשלום למחוזי, המחוזי, הבגץ, אתה יכול להזמין, פה אין כלום. כאילו, לא שייך, אין שום. אבל יש בחינה שנית, שפה פתאום דובר כן על מפגש. השפעה הבאה ונמשך מבחינה פנימית יותר מהשפעה הראשונה. יש בזה מעלות ומדרגות אין קץ. על ידי זה הרספת אור יזדקחו העולמות זיכוך לפי ערך האור והגילוי. בחינת השפעה פנימית זהו הבא על ידי העלאת מן מים נוקבין דווקא שבחינת ביטול והעלאה ממטה למעלה שאז דייקה יאיר ויומשך המשך. זה לעולם חייב להיות שהחלש מייצר את ההתחלה. מדוע? כי לעולם אם החזק יתחיל יהיה פה מערכת בלתי אפשרית, כי הוא החזק, ופה הוא מבצר את החוזקה לעומת החולשה, והוא ככה לעולם מסריד את החלש בחולשה שלו.
אבל אז גם החזק קצת תקוע.
כן, אבל אם החלש יצדם, למעשה הוא הצליח לפורר משהו. כן, זה... זה החן הזה של הפריצה. פתאום אתה קטן, אבל אתה מצליח להבקיע את זה. אתה מייצר חן. אם אתה קטן והוא גדול, מה לא עובר לך? אבל אם אתה קטן עם חן, במשל החסידי, אתה טוקי מדבר, אתה עושה הפתעה. זה הדבר היחיד שאתה יכול לייצר פה משהו. ואני חוזר לרובן, הבעיה של רובן הייתה שאין הפתעות בקיום שלו. כלומר, במובן מסוים, המטפל יודע כמעט באופן דטרמיניסטי איך המטופל יתנהג. הוא יודע שהוא יציק לו, הוא יודע שהוא יטריד אותו, הוא יודע שלעולם הוא יבטל תורים. הכל ברור, כי האיבר הזה, האיבר שיודע להפתיע, הרכיב הזה שיודע לבוא מכמה כיוונים, לא קיים. וההתארות הדלטטה זה בעצם הסיכוי לייצר הפתעה, שכנראה שבשביל זה אנחנו חיים. כלומר, דווקא כשאנחנו עוזבים את המסלול מרחוב חננה להיכל שלמה, פתאום יכול לקרוא משהו, יכולים גם לחטוף אותנו. יכולים לחטוף אותנו. אל תעלה על טרמפים. אבל בסופו של דבר, אם עלית, יכול לקרוא משהו גם. פתאום קרה משהו שלא שיערת. כן, יש סיפור שפעם שמעתי בשם חנוך דאום. שהוא היה חייל, ואז עצר לו אלעזר שטרן, הוא היה איזה סגן אלוף, הוא תפס אותו לא מגולח, לא מצוחצח, לא כלום. ואז באיזשהו שלב דאום אומר, תגיד, מה נסגר בימית? נתנו או לא נתנו? עכשיו, לפני, נגיד לפני 10 שנים. אז אמרנו, מה זאת אומרת? אנחנו לא שם 15 שנה. אבל לא יכול להיות. מה, אנחנו לא בימין? תעצור לי פה, נחמד אותי על אמא שלי. וככה מספר העולם, הוא הצליח להימלט משטרן שרצה להכניס אותו ל-28 יום. משהו, לא יודע אם זה אמס, אבל משהו כאילו ביכולת שלו לפרוץ את ה... שטרן זה לא... גם, אני לא מכיר באמת, אבל לכאורה, הוא אדם מאוד... פתאום, ההפתעה הזאת הצליחה לשחרר אותו. כן, אפשר לספר כמה מעשיות כאלה על כמה אנשים ש... זה היכולת היחידה שלך למוסס את התפקידים. כן, שהייתי במרכז, היה שם רב זקן, קראו לו הרב קנטוון, לא יודע אם שמעתי, מקשת. הוא היה הולנדי בן 80, שהוא היה ככה תעשיין, ואשתו נפטרה, היה בא ללמוד במרכז. הוא היה נוסע מהירות 130 ושם בתוך הפרייבט שלו איזה 20 חבר'ה חתונות. יום אחד היה חתונה בכינר. הוא נסע לזה 130, 4 מרכזניקים מאחורה, 130, עוד 2 מקדימה, עצרו אותו דוח. אז הוא בן 80, יוצא ואומר, ואם אראה לך משהו מצחיק, תפטר לי. אז הוא אומר, כן, פותח את הבגז, שולף לו עוד 2 מרכזניקים. היכולת היחידה הייתה להיחלץ מהחוק, וזה חוק, שוטר, מה, נהגת לי 130, הבאת לי שם אחד בלי חגורה. זה כאילו להכניס אותו לתוך מקום שהוא עבוד. פתאום השוטר עבוד. אתה כן בן 80. זה. אחרת אי אפשר לזוז. וזה אגב, מי שזה מעניין אותו, יש איזה 5 גרסאות לסיפור הזה. שכתבה על זה, זה רבקה גולדברג. מראה לך מי בן ערבי, מראה לך מי ביוסף אלבו, הסיפור הזה. יש גם דרב שגר בזה. והנה על פי זה יובן, העניין דאיש מזריע, תחילה יולדת מקבה, דהיינו שהתעוררות בין שמות ישראל נמשך מבחינת התעוררות הדלאלה הבאה מלמעלה מעצמו. שמיות התעוררות זהו במקום מדרגה גבוה, שהרי סיבת המשכה זהו כחפץ חסד, כמו שהיה בבריאת העולם, וכל זה אינו נמשך ומאיר בהם על הבחינת חיצוניות, ועל כן אף כשנמשך מזה הולדה והתפעלות בכנסת ישראל, הוא רק בחינת יולדת מקבה שהוא קטנות האהבה. כלומר, זו מערכת עדיין שידועה מראש. ידוע מה יהיה. כן, יש חופות כאלה שאתה מגיע, יש ישיבות כאלה שאתה מגיע, ואתה יודע מה יהיה. כל שינוי זה נאו רפורמה, וזה מה שמבטיח את השקט התעשייתי לראש הישיבה. אף פעם לא יבוא, יגיד לו, אני רוצה לשיר בגיטרה. גם, מי ישמע? בסדר. לא, אבל אתה אפילו לא מצפה. זה אין נקודה. פה אתה מצפה מתאכזב, פה אין ציפייה. מה שאין כן, התערות הדלילה הבא למטה למטה ולשמות ישראל על ידי קדימת על האתמן מבחינת ביטול והתערות הדלטטה מלמטה למעלה דווקא עניין אישה מזרה התחילה. אז זה ההתערות הדלילה פועל להיות יולדת זכר שהוא מבחינת אהבה רבה. התנועה הזאת של הנקבה זה מבחינת אהבה רבה שבעצם מתהדהדת במציאות כילדה זכר, לפי שהתארות הדלתת הזו נמשך מבחינת פנימית, נמשך להם גם כן מבחינת פנימי וגילוי לפועל, ולהוליד בהן אהבה רבה ופנימית עליהם. כן, מה אין לאדם שנמצא בעמדת כוח? הוא לא יכול לתת עצמו. מה יש לזה שנמצא בעמדת חולשה? רק את עצמו. אין לו את הכוח. ולכן במובן מסוים הוא מצליח לייצר את ההתחלה הזאת.
למה זה עצמו?
אין לו כלום חוץ מעצמו. אין לו עמדה. אין לו מה להפסיד. נכון? כאילו, למה איתך אפשר לדבר? אבל ברגע שתהיה שר התמ"ת לא אפשר לדבר איתך.
כן, אבל סתם אני מדבר על
הדוגמאות
של השבירה של
הסיטואציה.
זה סתם
שחדת, זה
לא היה איזה גדול
פנימי ממך. לא, לפחות איך שאני רואה, איך הרבס ראו את זה, היהודי או התחתון או עם ישראל או האנושי, הסיכוי היחיד שלו להיות רלוונטי כלפי האינסוף זה להבקיע את הסופיות הזאת. זה יכול להיות בלהפוך את יצר הטוב ליצר הרע, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בשריקה הזאת. הוא חייב לייצר איזה הפתעה. כי אחרת, למה שהאינסוף ירצה סוף? מה מעניין בזה? למה שהגדול ירצה קטן? אבל אם הקטן הזה, זה קטן ששובר את הקטנות, פתאום הוא אומר משהו שמפתיע.
כאילו עצם ההפתעה
מייחדת אותו. עכשיו, אני הייתי לפני שבועיים אצל אח שלי בכוכב השחר, ויש שם עניין חתרני, אני לא אכנס לפוליטיקות פנימיות, והוא גר ליד המניין החתרני, הוא הלך למניין החתרני. אז במניין החתרני חלק מהמחתרת זה שאין רב, אז מי אומר דבר תורה? ואז עברו מאחד לאחד, אולי תגיד, אין לו כוח, החתרני הם עייפים, אין לו כוח. ואז ניגש ילד בן 13 וחצי, אז הוא אמר, שאל שאלה, אלה המשפטים, איך אחרי מעמד הר סיני, פתאום יש כזה פיצ'פקס, פתאום הייתה כזאת הקשבה. השאלה לא הייתה כל כך מנוסחת, והתשובה הייתה די צולעת, אבל הלוואי על כל רב כזה דבר. הקשבה מופתית כזאת, לא, זה היה יתרו, משהו. איך הוא עשה את זה? אחד הנועמים הגרועים ביותר ששמעת. הוא כל הזמן זז, הוא גירד, הוא הכניס את היד לחולצה, הוא כל הזמן אבא שלו סימן לו להוציא, זה היה ביזר. אבל הקשבה ברמה שאין לשער.
זה לא משומש.
הוא שבר. זה היכולת היחידה, היה בתוך מניין כל כך עייף, היכולת היחידה לשבור את זה, זה היה שהוא יעלה. אחר כך הוא גם קיבל חזון עץ והכל. אף אחד אחר לא היה יכול לעשות משהו. היה ניגש, היה אומר איזה משהו שקרה ב... לא היה סיכוי. הוא הביא את עצמו. זה היה עצמו. זה מה שאומר. זה המקום של ההתערות הדלטטה, שאין לו שום דבר אחר חוץ מהשבירה הזאת. שילד בן 13 אומר דבר תורה, נובה לבד. ואתה יובן עניין צנע אורנה. דין ההפרש שבין תורה למצוות למטה הוא כי התורה הוא הבאור והשכל לפרש כל פרטי ענייני המצוות. איך הוא מה לעשותם? נמצא שהתורה בחינת הפנימית והמצוות בחינת חיצוניות. ועם כל זה, הרי גוף המצוות דווקא היא עצם רצונו יתברך. אף על פי שהוא רק חיצוניות ומעשה לבד, והתורה אף על פי שהיא בחילת פנימיות, מכל מקום הרי אינה רק הפירוש שחומה תעשה ונמצא המצווה הוא העיקר. פה הוא נכנס למעגל שמאוד מעסיק וחבל. מה העיקר? המעשים או הדיבורים? החלומות או איך שהצלחתי להפיק? אז מצד אחד התורה זה פנימיות הרצון, מצד שני דווקא הבירוקרטיה המצוותית היא הדבר עצמו, כי בלי הרצון אפילו. ולעולם הם התעסקו בזה...
השמן תורה כשמך.
כן, כן, כן. לכן הפליגו חזל בעניין המעשה יותר, כי מאמר ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם, ולא המדרש עיקר על המעשה. ואף על פי כן מפני שהתורה היא מבחינה פנימית, לכן מצד בחינה זו מצינו שהפליגו במעלתה יותר ממעלת המצוות. כמו שאמרינן בירושלמי, אפילו כל מצוותיה של תורה אינם שוות לדבר אחד מן תורה. ושניהם אמת. דהנה כמו שהיא בתורה מצוות למטה כך למעלה. דהנה התורה נמשכה מבחינת חוכמה הילה וכמאמר אורייתא מחוכמה נפקת, מה שאין כן המצוות שורשה מבחינת כתר עליון. כלומר המצוות זה למעשה ההתערות הדלטטה שלנו. התורה זה עדיין לעבוד במערכת של הבנה. המצוות זה לעבוד במקום שאין לקטן הזה שום דבר. רק עולם של מעשה. הוא אפילו לא יודע להמשיג את זה, הוא לא יודע להגיד אני פוחד, רק יודע השכן הרים עליי את היד. אתה מבין את המקום הזה ואיתו אפשר, זה היתרות הדלטטה. ותרח אותיות כתר, תרח עמודי אור וכו', וידוע שהכתר הוא למעלה, מעלה מהחוכמה. אך גם שהתורה מחוכמה נפקת, אין זה אלא יציאתה לידי גילוי עד למטה מטה, בחינת תורה הנגלית לנו. אבל שורש הוא מקור התורה, בחינת פנימיות טעמי התורה, הנה שורשה מבחינת חוכמה סתימה דאריך אנפין, שהוא מבחינת חוכמה שבכתר שנקרא מוחה סתימה, שהוא סתום ונעלם שלמעלה מעלה מבחינת חוכמת הצילות, ונקרא שכל הנעלם מכל רעיון. לא, עכשיו פה הייתי שהתקשרו שנפטר, ועל כן פנימית טעמי תורה לא נתגלו עכשיו כי אם לעתיד יתגלו. זה ישקן עם נשיקות פיו, שלעתיד יגילו עם מוח הסתימה מה שעכשיו הוא סתים. החיירה הזו מתגלה לנשמות בגן עדן, וזה לימוד תורה של הנשמות שם, שהוא השגה פנימית טעמי התורה, ולכן אמרו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כי להיות הנשמה הוא בחינת נברא, הוא בעל גבול, אפשר לה ליהנות ולהשיג בחינת השגתה ממש, בבחינת פנימית טעמי תורה. שהוא הערה מבחינת חוכמה סתימה, שהוא מבחינת פנימית הכתר, היינו חוכמה שבכתר, אם לא על ידי שתלמודו בידו, שהלימוד שלמד בחינת נגלות שבתורה מזה נעשה בחינת לבוש, שבו ועל ידו יוכל להשיג פנימית אותו. שראה מי שבא לכאן ותלמודו זה הידיים שלו. פלח, תלמודו בידו. לא ככה, אלא בידיים. כן, בגוף אני מבינה כזה. כלומר, משהו בנוכחות הזאת, זה הדבר עצמו. זה ההתערות הדלטטה במובן של הפיזיות, מה אני יכול להביא חוץ מת הנוכחות שלי. זה אולי היסוד של לשכן עם נשיקות פיו. זה החיבוק הזה שמדבר עליו בסוף פרק ד' בתניא. כי כל עוד בעצם אני ואתה לומדים, ואתה גבוה ואני נמוך, אני משמר את המעמדות, את ההיררכיה שאי אפשר לפרוץ אותה, מה לעשות? יש אנשים שהולך להם מבחינה קוגניטיבית ויש כאלה שפחות. תן לו 10 פעמים, הוא ילך ללחמן, יעשה פסיכומטרי, לא יעבוד, זה נורא, אפשר להסתגע. אבל בחיבוק הוא יודע לחבק. הוא בא מחר, 780. כן, פתאום כאילו הגוף משדר בשפה שרק היא אפשרית לפריצה. הנוכחות שלה, ההיות, זה מעשה הצדקה שלום, זה מעשה המצוות שהוא למעשה פורץ כל שיח, כל נוכחות. וזה אולי היחסים בין אדם בוגר לילדים קטנים. שילד קטן מחבק אדם גדול, סבא, אבא, מה? כמעט שאי אפשר לדבר על שום דבר. הוא מוטרד מעניינים של ממון, והוא מוטרד מזה שאין לו חבר. פתאום בחיבוק הזה, הגוף מפקיע את הכל. ולכן נקרא התורה משל הקדמוני, כמו שידי משל דווקא יוכלו לעמוד על הנמשל, מה שאין כן בלא משל והלבוש, מבחינה סתימה, ולא יוכל להשיג כלל. ולכן נקרא לשמות בגן עדן בנות ציון, על שם הלבושים שנעשה להם מהתורה ומצוות. כאילו, ציין ההורן הבנות ציון באתרה שיתרה לו אמו. היום חתונתו ויום שמחת ליבו זה בעצם היכולת הזאת שהתחתון מפתיע את העליון. הכיני המצוות שורשה מבחינת גולגלתה דאריך, והוא נקרא כתר שבכתר, שהוא למעלה מבחינת מוח הסתימה, שהוא חוכמה שבכתר. לכן המצווה והמעשה הוא העיקר והיסוד. ולכן צריך להיות גם כן מעשיו מרובים מחוכמתו. כמו שלמעלה גולגלתה חפייה על מוחה. אבל עם כל זה בחינת גלגלתה דאריך ובחינת חיצוניות, על דרך משל מבשרי החזה הגולגולת, היא רק עצם וחיצוניות, והמוחין שבתוך הגולגולת הם בחינה פנימית לגבי הגולגולת. כאן יודע מהרופאים ג' חדרי המוח מלובש פנימית המוחין שהם חבד. ועל כן כאשר יהיה איזה קלקול בגשמיות המוח, מתמעט בחינת פנימית המוח. כמו ריבוי השכחה נמשך מקלקול המוח שבו תלוי הזיכרון. השאין כן בעצם הגולגולת אין בו גילוי אחריות על דרך זה כלל וכלל. ולכן ניקב קרום של מוח התרפה במשהו ולא יכול לחיות מה שאין כן בגולגולת. לכן הוא למעלה. עכשיו בגולגולת דאריך הוא בחינת חיצוניות, אבל המוחין הוא בחינת פנימיות, המוח הסתימה הוא פנימיות הכתר. לכן מצד בחינה זו התורה גבוה יותר ממצוות, כמו שאין ארוך מהות העצם לגבי המוחין. זה מאמר, האומר כל מצוותה של תורה אינם שוות דבר אחד מן התורה, אבל המעשה הוא העיקר. יש פה גובה ויש עיקר. שזה חלוקה פנטסטית. בסדר, לקחתי אתכם לתוך הדרך התחתים הזאת, זה מושגים בעיקר מספרה דצניות, מי שמתעניין זה רבי נחמן מתעסק בזה הרבה בתורה ב'. מנוקבה דגולגלתה משך אוכה לחי דמשיכה. שזה בעצם שבעת הגלגולים שיש בגולגלתה, שנקראים גט כערפך. גולגלתה, קרומה דעבירה, תלה דחברה. מדובר על זה הרבה בספרה דצניות. ובין כך המוחין ודאי גבוהים, אבל האנושי והאלוהי מחפשים לא את הגבוה אלא את העיקר, את מה שנותן לנו את הנאמנות הזו. לפעמים אתה מגיע למישהו ואתה מרגיש שיש פה דיבור גבוה שאין מאחוריו כיסוי, ומה שאנחנו רוצים זה בעצם הכיסוי הזה, לדעת שמישהו פה יצר מציאות שהיא מעבר לגבוה ונמוך, שיהיה דבר עצמו. זה המעשה. המעשה הזה הוא בעצם פריצה של ההיררכיה. והחסידים, כל אחד בדרכו, רב נחמן ובעל שם טוב ופה אדמו"ר הזקן, וראינו את אם הבנים שמחה, זה לעולם איך אני לוקח את הבלתי עביר ביני לאלוקי, ביני לאנושי שממול. יש משהו, כמו סרטר אמר, שהזולת תור הגנום, ואני מצליח להבקיע את זה. וזה באלמנט של ההפתעה, של התחתון. רק התחתון יכול להפתיע. לכן משתלם להיות למטה. כן, שאתה למעלה אתה לא יכול להפתיע. ואני מסיים, אין לך כוח. כן, אני חשבתי הרבה, שפתאום אדם מגיע למעלה. פתאום, זה קורה מקרה, פתאום אדם מוצא את עצמו למעלה. פתאום הוא חק. פתאום הוא שר, פתאום הוא מנהל, פתאום הוא ראש, פתאום הוא מסודר. זה קורה פתאום. אבל עכשיו אין לו געגוע. געגוע זה המשאב, זה המבאר של היכולת להפתיע. כי הוא הגיע למשהו הרבה יותר מיכולת המשגת הגעגוע שלו. הוא סתם ליצן, יום אחד פגש תאו בחדר כושר, היום הוא כבר שר הספורט. זה למעלה מ... כן, אתה לא יכול לדמיין את זה. זהו, אין לו לאן לקחת. הוא גמור.
מהתיאור פה, הבנתי שהוא כאן מגיע קודם כל למוחין, כאילו, לחלק הגבוה, ורק דרכו הוא כאילו חוזר לעיקר.
הוא חייב בעצם איזו תנועה כזאת, אבל בסופו של דבר הוא מבקר את העיקר על פני הגבוה. כלומר,
כן.
הוא מבין שהוא נותר בלי הרכיב הכי אקוטי לקיום שלו. שזה אני יכול עוד ללכת, אני יכול עוד לזוז. מה קורה כשאדם באמת מגיע למעלה? מה עכשיו? כן, זה תמיד הקושי. מה אדם עושה שהוא נהיה...
היית בשבילה והתפטרת.
נו, מה עכשיו?
אני יכול להגיד לך את המשפט.
מי אומר?
אני
הרבה. עכשיו מה אתה עושה? לא, הוא כתב זיכרונות.
אתה
חברה מתחרה? מתחרה? סתם או נותן שירות לקוחות באות מובייל? מה אני אשאר לך לעשות? לא, אבל כאילו, זה יפה, אתה חייב פה לעשות משהו וזהו. אתה לא יכול לעשות כלום. הרבה פעמים אני חושב על אנשים ש...
פעם היו רוצחים את הבפייר, לא מפטרים אותי כאילו.
אז הוא כאילו תפטר. וזהו עניין הוא ממדבר מתנה, הוא בוער למעלה העניין, כי גם כי זאת התורה, אדם שהתורה מבחינת אדם דאורייתא בחוכמה נפקא, מכל מקום היינו בבחינת יציאתה מאלם אל הגילוי, אבל שורשה ויסודתה העליון שממנו לוקח האקטיב הוא ממדבר מתנה. מדבר הוא בחינה עליונה למעלה מבחינת אדם, כי במדבר כתיב אשר לא עבר באיש ולא ישב באדם שם, ולמעלה מעלה מבחינת אדם העליון שעל הכיסא, ומשם נמשך להיות מבחינת כתר על הראש ומוחין. וזהו עניין בעתרה. כן, יש מקום שבו יש מציאות מעבר לשפה הרגילה, מעבר לחוכמה, לעלה מכל ברכתה ושירתה. איך אני מתפקד שם?
זה בעצם המרחב של ההתארות הדלטטה. וכמו כן יובן בעבודת השם בכל נשמות ישראל שנקראים בשם אדם, נעשה אדם בצלמנו, אדם אתם. כמו שבחינת אדם עליון יש שם גם בחינת אחת שנקראת כי לא אדם, וזהו בחינת מוצחה ולמעלה בהידרה. כך הוא מהנשמה, בחינת אדם הם 10 ספירות שבנפש, היא כלולה מ-10 ספירות ביטול והשגה, רוחמה ובינה ואהבה ואירה ושאר מידות, והנה שינויים רבים, לפעמים קטנות, לפעמים גדלות. וכן בחינת תשובה, הלב נשבר, לפעמים הוא מעומק דליבה, לפעמים שאין הלב נשבר, ולא סליק בנאור עד הנשמתה. בזמן ההוא מצד גשמיות הגוף וחומריותו שנעשה מסך מעודיל, וכמו על דרך משל השינויים שנמצא בגשמיות פרצוף פנים של אדם מאדם ללב. כלומר, התשובה, איך שהוא תופס את זה. כן, פה הוא מרפרר לפרק כ"ט בתניא. מה אדם עושה שאין שום דבר שעושה לו את זה? זאת השאלה. הולך בעולם, הוא כבר ראה הכל. עכשיו זה לא קורה בהתחלה. זה מה שמפרנס לנו את העולם והמכינות. אתה נותן לו משהו, הוא לא שמע על זה בחיים. ומה אתה עושה אחרי? הוא כבר ראה, הוא שמע, הוא מכיר, וכל דבר הוא כבר יודע את הדפוס נוץ בעצמו. טיפוס עייף. הוא מהרעים. כן, הוא משתבץ. האופציה היחידה זה זעזוע. דלא שאלת בנורה, מבטשין לי, אומר הזוהר. עת, שלא שולט באור, פותחים אותו. למה האש על בול עץ גדול לא, הוא משתלט. אתה חותך אותו. ברנש דלא שאלת בנורה, דניש מתה. יש לך שנים. אתה הולך בעולם. כן, תמיד אני אומר לנבות, אני מקנה בו. זה לא חושב שבאג שהוא פתאום מגלה משהו. אתה צריך כאילו לתת, ואז רוצה דתי, אבל כל הדתי נותן להם כוח. הם מכירות את זה. זה שידוחי הבעלי תשובה, זה אומנות. מה אני עושה עם העייפות הזאת? במקום שראיתי כבר הכל. אבל מסוים, לפגוש אדם גדול, זה אדם שלמרות שהוא ראה הכל, הוא לא ראה שום דבר. בעומק, איך הולכים כך? בשפה של האדמו"ר הזה כן, זה ביטול. ביטול זה היכולת לחצוב, לחקוק ולפעור בתוכי מרחב, שלא לי לתת עכשיו תוכנית קונסטרוקטיבית, איך עושים את זה? אני יכול רק לדבר כמה מילים בזה, שאני לא מכיר. זה הביטול. לתת בתוך כל התכנות הזה של הקיום שלי מקומות ש... אני עבוד בחלל בתוכם. שאני לא יודע איך זה מתרחש. זה הביטול שלי אל האלוקי. שאני מגיע לתפילה. אז יש במובן מסוים תפילה. רגילה. מילה במילה, פירוש המילות. רגיל. יש פתאום מציאות. תסייני רוח. תפילה לוקחת אותי. וכמו הרגע שאדם יוצר, פתאום הוא שוכח את הזמן. אין לו מוזיקאי גדול. מה תגיד לאוכת הערב? הוא עכשיו, הוא עושה את זה. כן? מספרים על פרוץ שהוא היה לא קם מהכיסא 16 שעות שהוא כתב את בעקבות הזמן העבוד. לא היה אוכל, רק ישן, קם בבוקר שותה, כותב, טק. לא יודע איך בפיזי זה עובד, אבל אתה נוגע בדבר עצמו. כי אתה בעצם נותן לאיזו מציאות הרבה יותר... נוכחת בקיום שלך לפעול. כן, מבחינה הזאת זה להסכים לראות את מה שאנחנו לא רואים. כן, אני אחזור לאישביצה. יש פסקה מאוד חזקה שמאה שילוח כותב בפרשת לך לך. מה העבור של אברהם אבינו? הולך בעולם, רואה בירה, דבר אפשר לבירה הזו. אז הוא מתאר תיאור ממש ויז'ואל, כמו כביש ירושלים תל אביב, תמיד יש שם איזו אישה שצריכה, שהיא מעורות וינקר כזה, נתקעת עם פנצ'ר. ותמיד יש גשם. תמיד שאישה צריכה להחליף גלגל, יש גשם, זה כלל. למעלה זה גבר, הוא תמיד עושה שם. עכשיו מה? אתה ברור שאתה רואה אותה, ברור לך שהיא יודעת להחליף פנצ'ר. בגשם, זה הרי הקורס היא עברה. אתה לא עוצר. למה שאתה עוצר? שבעלה ידאג לה, שהחבר. ואם היא חיה עם חבר לפני חתונה, בכלל מגיע לה. עכשיו, פתאום יש איזה רגע,
אתה בסך הכל עוצר. למה תגיד, את מסתדרת? אומרת לך, פה אני 4 שעות, אף אחד לא עצר. בסדר, הגרירה עוד 10 דקות מגיע. אומר מה השילוף זה הכל, אברהם אבינו לא ידע שום דבר. כולם רצו שם על הכביש, הוא אמר, מה זה? בשכר תרעומת זו שהייתה בליבו, הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. הוא לא עשה כלום. לא איזה... בסך הכל נתן לעוד איזה משך של זמן לפעול בתוכו.
זה משהו אמן, והיה רשם כסף.
זר לראות, כן. והתשובה מבחינה הזאת זה היכולת הזאת לבטל את המובן מאליו, להיות קצת ביתרות הדלטטה. זה מישהו פתאום אומר לך משהו. אתה אומר, בוא נלך הייתי יכול. וכאילו, פתאום להביט מול התכלית של הדבר הזה. ולהגיד, איך הייתי יכול לפגוע? איך הייתי יכול להחמיץ? זה, לפעמים זה נוכח נורא מול מפגש, אחד פעמי שהיה על הו ודו, ופתאום התברר שזה המפגש האחרון. דה פקטו. וזה רגש נורא. היינו יכולים לדבר על הדבר עצמו. כל זה היה פוליטיקה, מזג אוויר וניצחונות במגרש. זהו, זה, אין תקנה. זה, זה הכאב הזה של, של השום דבר הזה, לעומת היכולת לגעת בנצח. זה תשובה. תשובה זה פתאום המבוכה הזאת, מול הרגע שלא יחזור, ולעולם הזיכרון הזה הוא אחרי שהרגע לא יחזור, הוא באמת לא חוזר, הוא כבר עבר. הלכו מפה, אתה מגיע לבור, זורקים אותך לבור. לעולם זה רק למפרע. אולם יש בנשמה עוד בחינה של למעלה מ-10 כוחות, הוא בחינת ביטול ומסירות נפש, בחינת עצמיות הרצון של למעלה מהשכל, כנודע דעית רצון ואית רצון. כן, יש כוח שזה למעשה הביטול. והיינו דרצון דשורשו מבחינת רצון העליון של למעלה מהשכל, ולכן נקרא ישראל לראש. או שהיינו מבחינת גולגלתה דחפיה על מוחה. ובבחינה זו אין שייך שינויים כלל ודכתיב, וגם נצח ישראל לא ישקר, כי לא אדם נצח ומצח הכל בחינה אחת, ובבחינה זו מעורר למעלה גם כן בחינת כתר ומקיף והצילות, ונשם כחשכה כי הורה, ועל כן הזדונות נהפכים לזכויות ממש. כאילו כל החיים אנחנו, השאלה היא האם אני נותן אמון שהזדון יכול להפך. בעצם אנחנו לא נותנים. לעולם אני מרגיש שיש פה מערכת שבלתי ניתנת לפריצה. עשית, תשלם. ותיאור הזה שתיארת, הבירוקרטיה. נחמד, לא נחמד, לא הרגשת טוב. כן, אני בלידה שלנו האחרונה, לפני 7 חודשים, 3 דוחות חטפתי בהר הצופים. שלחתי, אמרתי, היה לידה, לא הספקנו כל פעם לסדר את הפנגו. הביאו לעירייה, אם עד ה-12 לשני לא תשלם, טוב, תשלם כפול. יש פה מערכת, ילדת, לא ילדת, כולם יולדים, אתה יודע. מהמקום הזה, האופציה היחידה זה באמת לבוא בהתמסרות, ואני יכול להפסיד הכל. לכן אותו רובן לא מוכן, נותן רק את החיצוניות, הוא לא יכול לדבר בשפה פנימית, כי זה להתאבד. זה אתה יכול לתת הכל, ומי שאומר לך רק רגע, אני באמצע שיחה, תבוא עוד רגע. הזדונות נהפכים לזכויות, זה רק אם אני יכול לקחת את הזדון ולהפוך אותו. לקחת את המקום המוגבל שלי, את המקום שאני שבוי בו, במערכת יחסים שבויה, אני ואתה, אתה, ואי אפשר פה להפר את המקומות. פתאום אני אומר, זה הביטול. זה ההישאבות הזאת בתוך הדבר עצמו, זה היכולת שלנו, כן? אנחנו כאלה בשליטה. כל הזמן בשליטה, בתפיסה. יכול להיות רגע לשחרר, להתבטל אל הדבר שהוא בעצם מגן עליי כל הזמן, ולבוא בפישוט ידיים ורגליים, לבוא במובן זה בלי שום מגננה. וכולי ואולי, כן, ג' נשים משמשות במוח, ומן השמיים מרחמו, צריך המון רחמים על אדם שמגיע ככה לעולם, אם הוא חוטף. תמיד הוא חוטף. אבל האקט הזה צריך, כל מה שאדם מחנך צריך ללמד זה לעשות את הצעד הזה נכון. וברגע שהוא מביא את העצמי שלו, פתאום הוא מעורר את הרותא דלעילא. זה בעצם הסיכוי למפגש עם האלוהי. צא נעורי לבנו ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו. האתרה מבחינה הזאת צריכה אמא. ולרובן לא היה אמא. זה כל כך היה חזק לי. היה לו אמא שספרה אותו בתוך רשימת מקולת. כן, אחד השיחות ההזויות שהיו לי פעם עם אבא של חבר שלי, שהוא עשה לי, אני התחלתי לצאת עם בחורות, הוא חשב שזה מוקדם מדי, הייתי בן 21. הוא אמר לי, אתה יודע כמה עולה להחזיק אישה לשנה? הוא היה עורך דין, הוא עשה לי חישוב מהיר שעלה לו 46.5 דולר להחזיק את אשתו באותה שנה. גזבר מחייך, אז אני לא אגיד שם. כאילו זהו, זה רשימה. כמה עלה, כמה ביגוד, כמה היא עושה, כמה אוכל, כמה היא בקוסמטיקה. זה רשימה. וכאילו היכולת לגעת באתר הזה, יש אמא שאומרת, אני הופכת לך את השיניים הנוקשות לפחד. אני יודעת לתת לך שפה. הידיים שנקרחות זה אהבה. הצעקה בתוכה עדיין יש גדילים של המון המון חיבה בינינו. זה בעצם היכולת הזאת ללכת בעולם בכמה תשדורות. כלומר, יחד עם המשך הרגיל שאני פה ואתה שם, על כן יהיו דבריך מעטים, פתאום בתוך המקום הזה יש מקום של תשדורת אחרת לגמרי, זה הביטול. ואני נותן למציאות להקציב לקצבים אחרים.
אני מאבד את העצמיות
שלנו. ולכן זה כל כך מפחיד. כלומר, במובנים רבים, אולי לכן צריך פורים. כן, לפעמים לכן אנשים נוסעים רחוק. פתאום אתה מוצא את עצמך שמישהו מספר לך סיפור, ואתם לא תיפגשו. כי היומיום הוא נועל. כלומר, חייב להיות מימד הפתעה, ומה עושים רגע לאחריו? זה כמו המשבר של הברור החום בסוף יום כיפור. אתה הפתעה, ואז הבדלה, תקיעת שופר, וכולם כבר רוצים לנסוע הביתה. זה מרסק הרבה פעמים. אבל האופציה היחידה, הגדול לא יכול לזוז. לא יכול לזוז. היתרותא דלעילא היא היתרותא שלעולם תנציח את הפער, שלעולם אתה תרגיש אורח ואני ארגיש מארח. אי אפשר לפרוץ את זה. האופציה היחידה זה אם אתה תבוא אליי. שאל אותי איך קורה לי. כי אם אני אבוא לך, אני לעולם אשמר את זה. שאני מקומי ואתה אורח. וזה יישאר. היכולת היחידה זה בעצם, במובן זה באבלות, אתה רוצה לשמר את זה. האבל לנטול המקום חייב פתאום להתייצר על מקום. כי מי שלא נפטר לו, אף אחד הוא הרי בעל המקום. כי הוא מחזיק חזק. ומי שנפטר לו, אין לו מקום. לכן הוא צריך לפתוח בדיבור, האבל. ומבחינה הזאת, רק שהמחתום פורץ את הגדרון, הוא מצליח לחתור, פתאום העליון יכול באמת לבוא בכנות מעניין עצמו. כבר לא נחי דרגה ונסי ביט יותר. פה זה איזה עניין שהוא עצמו מפורר אותו וממוסס את המקום שלו. עד כאן.